השבת הזאת, פרשת משפטים, יש לה הרבה מעלות. היא שבת האחרונה של השובבים, היום האחרון מששת השבועות של ימי השובבים, והיא ראש חודש, ראש חודש אדר. זה קורה אחת לכמה שנים, כשחל ראש חודש אדר בשבת, מוציאים שלושה ספרי תורה, כמו שכתב הרמב״ם. ספר תורה אחד קוראים בו בפרשת השבוע בפרשת משפטים. ספר תורה שני קוראים בו בראש חודש. שם קוראים וביום השבת שני חרסים ובראשי חודשכם תקריבו עולה לשם. ספר תורה שלישי קוראים בו בפרשת כתיסה, שהוא פרשת שקלים. כיוון שהוא חשוב, משאירים אותו לסוף, וההפטרה לא מפטירים ההפטרה של ראש חודש, אלא ההפטרה של פרשת שקלים. ובסוף, כמו שאתה את יוסף, נוהגים להגיד פסוק אחד מתחילת ההפטרה, כה אמר השם השמיים כסאי, פסוק אחד מהסוף, והיה מדי חודש וחודשו, ומדי שבת לשבת. ואז אנחנו מפטירים בהפטרה של פרשת שקלים, כמו שהזכרנו בשבוע שעבר. מסכת שלמה בתלמוד בבלי שלנו, מעשה במשניות, ובתלמוד ירושלמי הכניסו את המסכת שקלים לתוך הסדר. שם כתוב באחד האדר משמעים על השקלים ועל הכלאיים. שהיו שלמי בדין יושבים מקומות בירושלים ומניחים שם קופות, היו באים אנשים ומניחים ותורמים את מחצית השקל. ולמה דווקא מחצית ולא שלם? שכל אחד ידע שהוא צריך את השני, שכל אדם ידע, אני לא עושה מצווה שלמה, אני צריך גם את החבר שלי. אין לבד, שלא נהיה עם בודד, שכל אחד יהיה לבדו. תמיד צריך שיהיה קשר בין איש להם. הקדוש ברוך הוא רוצה תמיד שנתחבר יחד. תראו, כל מצוות הפורים הם כולם מצוות ששייכות לכולם. זאת אומרת, צריך קשר. משלוח מנות, למה תקנו לנו רבותינו משלוח מנות? להרבות אהבה, אחווה, שלום ורעות. של הזדמנות, שנשי פעמים שני שקנים שהסתכסקו, שני חברים שרבו, או קרובי משפחה שיש ביניהם איזה דין ודברים. אז ההזדמנות היא להתפייס בפורים. שולח לו משלוח מנות, ואז שוכח לו את הצער שעשה לו ומתפייס איתו. העניים שהם בצער נותנים להם מתנות לאביונים. קריאת המגילה צריכה להיעשות ברוב עם, שכך כתוב ברוב עם אדרת מלך. לא מארגנים קבוצות קבוצות וקוראים שם מגילה, ולא נכון לעשות ככה פי הלכה. אלא המצווה הגדולה לשאת כולם בבתי הכנסת, להרבות בשמחה, להרבות בציבור, כי ברוב עם אדרת מלך. וכן על זה הדרך, סעודת פורים, לא יעשה אותה בינו לבין עצמו בתוך ארבעת הכותלים של הבית שלו. יזמין את הקרובים, את המכרים, ובעיקר את העניים. כך אנחנו אומרים בשבת זכור, אכלו רעים שתו ושחרו, בימי הפורים בשמחה זכרו, ועם שמחתכם האביונים זכרו, ושלחו מנות ואין נכון לו. רבינו חיים פלאצ'י עליו השלום, יחסית גדול, כותב שאדם צריך לחשב בפורים כמה הוצאות הוא מוציא על הסעודה, כמה עולה לו היין, כמה עולה לו הבשר, כמה עולה לו הדגים, הלחם, הסלטים, ההוצאות, וגם יש מחשבים גם את הגז והחשמל של ההוצאות של הבישול. כל זה תחשב, כמה הוצאת, אותו סכום תחלק לעניים. שלא יראה שאתה מוציא רק בשבילך להנאה האישית שלך, אלא אני רוצה שאחרים ישמחו. זה המעלה שלנו בבקשה, בפרט הימים האלה. עם ישראל, עם קדוש, קדוש ברוך הוא, כשרואה אותנו, אוהבים זה את זה, מקרבים אחד את השני, דואגים אחד לשני, אז הוא אוהב אותנו יותר ויותר. כמו שאמר הפסוק, ככותב בחיים ביתם עליו השלום, למה דווקא על המצווה הזאת כתוב, ואהבת לרעך כמוך, אני אדוני. אמר הקדוש ברוך הוא, אם אתה אוהב את חברך, חברך אוהב אותך, אתם אוהבים אחד את השני בלב הנפש, ממש אהבה גמורה. גם אני רוצה להיות חבר שלכם, גם אני רוצה להיות אבא שלכם. מה מעשה עם אותו מלך? זה היה בין שני ידידים גדולים שהיו מנוער, היו אהובים ורעים, היה ביניהם אהבה ואחווה, שלום ורעות. גדלו, אכלו בחדר אחד, למדו עקו בכיתה אחת, קראו מתוך ספר אחד, ישבו על ספסל אחד בבית הספר. לימים גדלו וכל אחד הלך לאיזה מקום, כל אחד הלך לעיר אחרת, ואחד שלח ידו לעסקים, וברוך השם ההצלחה העירה לו פנים, והיה הולך בגדול ועשה עושר גדול ברוך השם. חברו השני היה גם הוא עשה עסקים, לימים התהפך עליו הגלגל ואני במדינה. אחרי כמה צער של שנה, שנתיים, חובות ודוחס לפרנסה, אמרה לו אשתו, לך אצל החבר שלך. נסע לחבר שלו, רק ראה אותו, התנפל עליו, שלום אהובי ואהי, אהוב דבשי, מה שלומך? ישב, תאכל אצלי, תשתה, מה אתה צריך? אז סיפר לו שהמצב קשה. כמה כסף אתה צריך? חצי הכסף שהיה לו מזומן נתן לו, שלח אותו לשלום. עברו ימים ושנים, 5 שנים, 6 שנים, שילם את החובות, עשה עוד עסקים, מזמן הייתה מלחמה, המצב הלך וירד. ועוד פעם התדרדר המצב, לא ידע מה לעשות. עוד פעם אשתו אמרה לו, תלך אצל החבר שלך, מה כבר הייתי פעם אחת, עשיתי מה שעשיתי, לא נעים לי ללכת פעם שנייה. לא. דחה מיום ליום, מחודש לחודש, אין ברירה, נוכחים ללכת. הלך, שהגיע לעיר, ראה עוצר, מלחמה. אין אנשים בדרכים, שומרים, שוטרים מסתובבים שאף אחד לא יצא ברחוב, איך שיורדת החשיכה. לא היה לו נעים ללכת לחפש, וגם יש מחסומים. חיפש איזה גינה, גן בעיר, מצא איזה ספסל שם, שכב וישן. והנה באמצע הלילה, באים שם הביטחון המסכל. מי זה הבן אדם הזה? הערים אותו, מי אתה? מסכן אומר להם, מאיפה אתה? אמר לו אותה מדינה שהוא בא, והמדינה הזאת היא במלחמה כעת. מרגל! תפסו אותו, נביאו אותו למשפט. התחיל להגיד, זה החבר שלי, לא רוצים להאמין, לא רוצים לשמוע. חודש עליהם, עינויים, חקירות, אותם מרגל. בסוף, הביאו את הבעל למשפט. אמר לשופט, אני השופט, אני באתי פה לבקר את החבר שלך, אבל לא מעניין אותי. זמן מלחמה, נכנסת שלא ברשות, מדינה עוינת, אתה חשד ורגל. הביאו את החבר, העיד עליו שהוא חבר שלו. לא הסכימו, כן הסכימו. סוף דבר, התחנן על השור. אמר, טוב, נו לי לפחות ללכת הביתה, לראות אשתי והילדים, לצוות אותם, להיפרד מהם, לנשק אותם. אחר כך אני אחזור לפה, מה שתרצו תעשו איתי. אמרו, טוב, הסכימו. אבל בתנאי, אנחנו רוצים הרבון. הרבון, מיליון דולר, 10 מיליון דולר, לא יעזור לך. תשים מישהו במקומך בבית הסוהר. חבר שלו אמר, אני נכנס במקומו לבית הסוהר. חודש ימים. שהוא יחזור בעוד חודש, אז אני יוצא, הוא ייכנס. אמרו לו, תדע שיש לו גזר דין מוות. זה נכנס בזמן מלחמה, נכנס למדינה עוינת. זה מרגל נקרא. תדע, מגע עם סוכן זר. כל מיני סעיפים יש להם, כשהם רוצים, מרצים לך מתחת האדמה. כל הסעיפים שבעולם. רק שזה קשור לתורה, תח אליהם לראות. לא ראיתי, לא שמעתי, לא ידעתי. אז הוא אומר לו, לא בסדר. איזה יום? אמר בראש חודש, ביום שלישי, בשעה 10 בבוקר, 10:00, הגעת בסדר, לא הגעת, תולים את החבר שלו במקומו. מסכים. הלך זה להם משפחה שלו, סמכו, ראו אותו, נו, אין את הכסף, אין לי כסף, אבל הוא בליבום, אין באיזה כסף, צריך למות. אחרי יום סיפר לאשתו, שמעה, מה השתגעת? אל תלך לשם, מה לא אלך? עכשיו את החבר שלי איתנו במקומי ולא עשה כלום, אבל גם אתה לא עשית כלום. לא, בלי כוחים בבית, צעקות, רעס, לא מוכנה שאלך. הגיע הזמן התאריך, הוא רוצה ללכת. וזאת תופסת בו אשתו, באו דודותיו, באו גיסתו, באו השכנה שלו, באו כולם, באו. מחזיקים בו, והזיקו 70 נשים באיש אחד. כל אחד מושך אותו לכאן, אל תלך. סוף לא שמע להם, ברח בלילה, והלך בדרך לא דרך, הלך להיך. בינתיים עד שהגיע, מחסומים בדרך, מעצורים, פקקים, עד שהגיע לעיר, היה שעה 10 כבר. הגיע הזמן, אמרו לו לחבר שלו, איפה חבר שלך? רמאי, שקרן, צחק עליך, שם אותך במקומו, עכשיו אנחנו תולים אותך במקומו. אמר, טוב, נגזר עליו שהוא יתעלה, תעלה, אין בעיה. בא, הגיע הוא. צלצלו בפעמון, נהיה 10, צלצלו בפעמון, תליה. פתאום שומעים צעקות, רק רגע, רק רגע, הגיע החבר. דוחד את האנשים, ורץ לעמוד התליה. ולא יודעים מה לעשות, הוא בא להרים את החלב. טוב, מגיע מישהו, צעקות, רעש. אומר לו, הגיע. אומר, אני מוציא את החבל מעל הצווארו של ההוא, נתלה, ושם את זה על צווארו שלו. הוא אומר, לא, עבר הזמן, אתה באת אחרי הזמן. אני לא מסכים, אני צריך קיץ במקומך, אני במקומך. אמרו, לא, לא ייתכן, אתה נסרת את עצמך, ישבת חודש בכלא בשבילי, אתה תמות בשבילי עכשיו, אני אמות בשבילך. אמרו, לא, אני אמות בשבילך, תן לי. עד שבא המצווה לידי, אני רוצה לקיים אותה. המצווה נקראת, השם גומרה. וביקוחים. בינתיים, השופטים העליונים האלה, כולם אליהם יהיו גמדים אלה. מה הם יכולים לדבר לפני אנשים כאלה, הם רואים כאלה אנשים? הם לא יודעים מה לענות. מי מהם לא שמעו שאלה כזאת? הם כולם מסובכים, וכל העם משתעים. והמלך יושב לו שם בארמון מרחוק, שואל שקט. לא מצלצלים בפעמונים שהנה נקרא בן אדם, ולא מכריזים, ולא כלום. מה קרה? שלח לשוטרים שלו. אמרו לו, יש הרב, אדוני המלך, יש פה דבר פלא. שני אנשים מתגוששים ביניהם, כל אחד רוצה להתעלות במקום השני. אמר, מה? אני בא לראות את המחזה. בא ירד המלך מכיסאו ובא, כולם משתחרים לו, והם מתווכחים, אומרים למלך, לשפוט צדק. זה אומר, אני החיה, והנה באתי, הגעתי. אני בעשר הגעתי למקום, רק היה צפוף, לא אי אפשר להגיע לבמה. והוא אומר, לא מעניין אותי, היה 10 ודקה. 10 וכמה שניות, צפצף השוטר, צפר, נתן פקודה, הוראה, פעל, גמרנו, גמרנו. המלך ככה, אמר, תשמעו, עכשיו שמה דיברתם, עכשיו אני אגיד. אמר, שניכם יוצאים לחופשי, אבל בתנאי אחד. אם אתם לוקחים אותי חבר שלישי איתכם, אני רוצה להיות כאלה חברים מימי לא שמעתי שיש, כאלה אהובים לא ידעתי מימי שיש, אני רוצה להיות המשולש, הצלע השלישית. כך אומר הקדוש ברוך הוא, ואהבת לרעך כמוך, אני אשם, גם אני רוצה להיות. זה כותב בחיים ויטל. אומר בן חיים ויטל, אהבה רק אם תהיה 13, אתה אוהב את חברך, זה 13. אז חברך אוהב אותך, מוכרח, כמיים הפנים לפנים, כן לב האדם לאדם. אדם שרואה שאשתו אינה אוהבת אותו, אלא אתה לאהוב אותה, אותך, אותה, היא תאהב אותך. אתה רואה שחברך מתחיל לשנוא אותך, תאהב אותו, אז הוא יהיה מוכרח לאהוב אותך. כי בשביל מריבה צריך שניים. זה הטעות שלנו תמיד, אנחנו הדמיון עושה הרבה מאוד. אז תאהב אותו, הוא יאהב אותך, אהבה 13, ואהבה 13 היא 26, שם הוויה. זה המעלה, רבותיי, כל הימים האלה באו בשביל זה. כל מחצית השקל בשביל זה. תדעו, כעת האויבים עומדים עלינו מסביב, מתייעצים עלינו כל העצות הרעות שבעולם, מה שמן זה כאן. מבית ומחוץ, מארסייך ומחריבייך, ממך יצאו. היום רואים שהדמוקרטיה הזאת, כל השיטות האלה פשטו את הרגל. זה לא דמוקרטיה, זה אנרכיה. חופש הדיבור, זכות הציבור לדעת, אין סודות, אין כלום. כבר צהר צריך היום להפעיל, אמר לי אחד קצין, אבל אתה לא יודע, אנחנו יושבים שם במקומות רגישים, מפעילים כלים נגד מכשירים סלולריים, נגד כל מיני זה. כל היום אנחנו יושבים לסכל איך לא יגנבו מאיתנו סודות דרך המחשבים, דרך... איזה מצב הגענו? כל היה מופקר. אין רמה של ביטחון, אין ביטחון שדה, אין שמירת סודות מדינה, אין שום נאמנות לארץ, למולדת, לתושבים. דברים כאילו זה. עולים רשעים ומצדיקים ברדיו את הנהג הדורס הזה, תגיד לי, הוא בן אדם בכלל? אפילו אם היה, אני חשבתי היום ברגע, היה עדר כבשים והיו אומרים לי לדרוס אותם, אני לא יודע. בכל הון שבעולם אדם לא יכול לדרוס, אפילו עדר כבשים. לראות בני אדם ולדרוס. אז איך יכול להיות שיש אזרחים במדינה הזאת שקוראים לעצמם שוחרי חופש ורוצפי צדק כביכול? כעליון דיקה. אלה מדברים ומצדיקים את הרשע הזה שלא היה לו מה לאכול, היה לו מה לאכול, חבר אגד, אין לו מה לאכול. אין לו מה לאכול. אז הוא הלך ודרס, הם מצדיקים ומבינים אותו. מי שאומר שהוא מבין אותו, הרי זה אכזרי, זה לא יהודי. זה רשע מארץ הרשעים. איך אפשר להצדיק? אפילו אם היה דורס כלבים, הייתי אומר עליו אכזרי. להבתי. תראו לה, אנחנו מגיעים, איפה אנחנו מתדרדרים. מאיפה זה בא? החופש, נדרוב, טלוויזיה, רדיו, דמוקרטיה, עיתונות. כל מיני, שיצורות. כל הזמן זורקים את הפצצות, כאלה זה. ואחרי שנה הכל נופל, אחרי שנתיים פותחים את העיניים. ככה זה דרכו של יצר הרע. הגמרא אומרת, רשעים מלאים חרטה. כל פעם מחליפים את הדמוקרטיה שלהם בסיסמה אחרת. אבל אנחנו עם ישראל, עם קדוש, והתורה מצווה אותנו, זכור את אשר עשה לך עמלק. ברוך אלוהינו שבראנו לכבודו והדירנו מן התועים ונתן לנו תורת אמת. התורה מלמדת אותנו מה צריך לעשות. כן, לא בחיים ולא בכוח, כי אם ברוך, צריך להתפלל את קדוש ברוך הוא שיציל אותנו כבר מהמצב הזה. שיערה עלינו רוח ממרום, שישיב אותם בתשובה שלמה. וישלח לנו את המשיח, לא שום, לא רוצים, לא זה ולא זה, עכשיו הם רבים על הכיסאות שלהם, לא לשם שמיים, אף אחד לא מעניין אותו טובת עם ישראל. אין להם שום רחמנות, מישהו זוכר את הנהרגים, מישהו זוכר את המשפחות השכולות, מישהו זוכר את משפחות החטופים, עושה בשבילם משהו, כלום. דואגים רק לעצמם. יבוא המשיח, ואז יעשה נקמות בכל רשעים. יעשה משפט, לעשות נקמה בגויים תוכחות בלאומים. זו התפילה שלנו. שזה בא שבת שקלים. צריכים להתחבר יחד, לאהוב מי שתחברו. להרגיש בצרת השני. כל אחד צריך להרגיש כאילו חלילה הבחורים שנחטפו, זה מהמשפחה שלנו. ובאמת אנחנו אותה משפחה. כולנו בני אברהם יצחק ויעקב. פצועים, חללים, מסכנים. על מה? על מה? על שהם יהודים נהרגו. על שהם יהודים. לבוא ולהבין, עוד פעם, זה לא נכנס לי בראש, מהמום. אתה לא מאמין שאתה נמצא במדינה יהודית, שיהודים מסוגלים ככה לדבר. מבינים את הדורסן הזה? מטפלים פה כמו שמטפלים בכל פצוע. אתה מבין? שבועת הרופאים, אוי ואבוי, על שבועות כאלה. עכשיו ההפטרה, השבת הזאת, רבותיי, שבת יקרה, היא ראש חודש. חודש זה מהתורה. שבת הזאת צריך להנהג אותה מיוחד יותר מכל שאר השבתות. להביא תפשיל מיוחד, או איזה מעדן מיוחד, לפעות ראש חודש. ועוד מעדן מיוחד, לפעות שבת שקלים, שזה גם ראש חודש אדר. חודש נפלא מאוד. וגם זה ימי השובבים. זה היום האחרון מימי השוברים. די, כזה לא יהיה רק בשנה עוד שנה, ימים כאלה. אז זה דבר גדול. אנחנו נקרא בהפטרה. ספרדים מתחילים. כאן, בדרך כלל, יש דבר מאוד מעניין. האשכנזים, ההפטרות שלהם יותר ארוכות משלנו. והספרדים, ההפטרה יותר קצרה. השבת, נהיה מצב הפוך, בנהפוך הוא. הספרדים מתחילים כמה פסוקים לפני. אנחנו מתחילים, ויכרות יהוידע את הברית בין אדוני ובין המלך ובין העם, להיות לעם אדוני ובין המלך ובין העם. בוא כל עם הארץ ואת הבעל והתייצאו את משכות הארץ על מה שתראו היטב, ואת מתן, כהן הבעל, הריגו לפני המזבחות. טוב שלא היה שם היועץ המשפטי. היה שם הכהן פקודות על בית אדוני, ויקח את שרי המאות ואת הקרי ואת הרצים, ואת כל עם הארץ וכולי, וישמח כל עם הארץ שאני שקעת, ואת עתניה הוא המיתו בחרב בית המלך. הרי זה בן שבע שנים כאילו אז ונכון. זה מתחיל פה אמצע העניין, וצריך רבותיי לתת איזו הקדמה קצרה. אנחנו כאילו, סלחו לי, כאילו אני יוצא מהנושא, אבל זה הקדמה להבין מה היה פה בפרה הפרה הזאת. דוד המלך על השלום חסיד היה, צדיק היה, אמרה אומרת חסיד שבחסידים, ושלמה בנו חכם שבחכמים, לא היה חכם כמו בעולם. אחרי שלמה בא בנו רחבעם, רחבעם בנו של שלמה, מלך במקום אביו. הייתה לו טעות שבאו לבקש ממנו להוריד מהם את המיסים, קיבל עצה מהצעירים, לקח את הצעירים, הילדים האלה, עשה אותם מנכלים וראשי לשכות, אמרו לו, לך תגיד להם, אבי יסר אתכם בשוטים ואני אסר אתכם בעקרבים, קוטני אהבה ממותני אבי. ואנתם תדעו, כל מי, תסתכלו גם פה בפוליטיקה של המדינה הזאת, בלי להזכיר שמות, כל מי שביום של מלאך דיבר בשחצנות נפל והתרסק. זה ככה. וחרעם היה חסיד, בנו של שלמה המלך, אבל דיבר לא בסדר. מה זה? קוטני אהבה ממותני אביו. זאת אומרת, הילד, האצבע שלי הקטנה יותר אהבה מהבטן של אבא שלי. מתרברב. בסוף נפל. וחרעם היה בן 41, היה בן 41 כשהוא מלך. 41 שנה. מלך 17 שנים בלבד. בן 58 הלך לעולמו. חרעם, בנו של שלמה המלך. אחריו המליכו את הבן, הרי זרע דוד. הבן היה אביה. אביה זה, מכאן טעות נשים טיפשות קוראות לבנות שלהם אביה. זה טעות, אביה זה שם של זכר. ובכלל יש שמות הרבה יותר נחמדים, אברהם הרבה יותר נחמד וסימפטי מאביה. למה לקרוא אביה? דמות שנויה במחלוקת. אביה שלט 3 שנים בלבד, ואחר כך הלך לעולמו. זאת אומרת, גם הלך צעיר. אז הנה רחבעם. רחבעם היה צדיק, אבל היה לו טעות שהוא לא ידע להתנהג עם אנשים. בא בנו אביה, לא עשה מה שצריך לעשות, הלך לעולמו. אחריו בא עשה. עשה המלך, זה כבר נכד של רחבעם, נכד נכדו של דוד המלך. עשה היה צדיק, פסוק מעיד עליו, והיה עשה הישר בעיני השם, והיה עובד את השם עבודה תמה ומוצלחת מאוד. 40, והיה בן 41 כשמלך, והיה מלך צדיק וחסיד. נפטר, היה חולה, כבר אומרת שבסוף ימיו חלה, ואחרי זה הלך לבית עולמו. בנו ירושפט מלך תחתיו. ירושפט היה צדיק גדול, עשה הרבה צדקות, ואז ירושפט היה ישר בעיני השם, לימד תורה את העם, לא עבדו עבודה זרה, הסיר את הפמות ואת הפעלים ואת האסתרות. אז עבודה זרה היה אצלם כמו לפצח גרעינים, היו עובדים עבודה זרה ככה שוטף. ביטל את כל העבודות זרות שבעולם. היה בן 35 ירושפט כשמלך, מלך 25 שנה. בן 60 הלך לעולמו. ועשיתם לא הריחו ימים, כל הזרע שדברים. זה המלכות מקצרת ימים של אדם. מולה ככה אומרת. איפה ראינו? חזון ישעיהו בן אמוץ, אשר חזר לדבר ירושלים, בימי עוזיהו, יותם, אחז, יחזקיהו, מלכי יהודה. אומרת הגמרא, אוי לה לרבנות שמקברת את בעליה. רבנות אין פירושו רבנות הראשית או רבנות המחוזית, רבנות שררה. שררה מקצרת ימיו של אדם. ישעיהו הנביא היה נביא, קבר 4 מלכים. בימי עוזיהו זה 1, אחריו בא יותם, 2, אחז, 3, יחזקיהו 4. הוא נתן את ביתו לחזקיהו. אז תראו, 4 מלכים קבר זה אדם יותר טוב שעסוק בתורה, אוי, זה יהיה סוחר, איש עסקים פרטי, עזוב אותי, חלדיני וחלדי, כי יגיד למלאך המוות. תעשה לי טובה, לא התעסקתי איתך, תתעסק איתי. לך שם, אצל זה שם, רק רע כל היום, נשע, תעסק איתם. אז זה יהושפט, נפטר בן 60 שנה. אבל, שימו לב, הייתה לו טעות אחת. חוץ מכבודו, את המנחקם גדול, יהושפט. הייתה לו טעות, הבן שלו יהורם, בזמנו של יהושפט היה מלך ישראל אחר, אחר היה רשע גדול, אבל תלמיד חכם לא היה כמור, זה מה הבעיה, תלמיד חכם ורשע, על כל פשט בתורה 103 פירושים, אחר, דורש, על כל פסוק בתורה, על כל הלכה, על כל מצווה, 103 פירושים. אבל דבוק בעבודה זרה. אשתו היא זבל מרשעת של המרשעים. הייתה לו בת לאחאב הזה, ועכשיו השאפטרה נקרא בה. שמה עתליהו. עתליהו זאת ביתו של אחאב. יהושפט מלך יהודה עשה איתו ברית בסוף ימיו, עם אחאב, להילחם באויב המשותף. ונתן את בנו, בנו יהורם בן יהושפט, התחתן עם עתליהו הבת של אחאב. אז היא מה למדה בבית? עבודה זרה, וטלוויזיה, ורייטינג, וכוכבים, וכוכביות, וכל מיני קשקושים, וטוטו, ולוטו, ושמוטו. זה מה שיש להם בראש. אז זאת הייתה עתליהו. עכשיו איך, מה יהיה? עכשיו, הוא יהורם היה בן 32 מלאך, הוא בן של צדיק. מלאך רק 8 שנים. בן 40 מלאך לעולמו. הוא מסכן, נקטף באיפו. היה בן 40, והלך, הפסוק אומר, בדרכי אחאב. אחאב זה חמיב, החותן שלו. אבא של עתליה. והיא, עתליה, הנהיג את הבית. מכאן למדו רבותינו. שאישה יכולה להרוס. כשהיא מנווטת את העניינים, זה הולך לפיה. והמסכן הזה יהורם חלה חולי קשה בסוף ימיו, ומת בן 40, בחצי ימיו. אז, אחרי שהוא מת, המליכו את הבן, אחזיהו. אבל האמת לא אחזיהו המלך, מעתליהו, זאת היא, המלכה האם, היא מאחורי הקלעים, מושכת פחותים, היא מחליטה מי יהיה שר הביטחון, מי יהיה שר החוץ, ווזיר הדחילי, ווזיר השניסי, הכל היא הזה. עתליה, והיא השליטה, אז מי ישב? כעת החזיהו, וכל אלה זרע דוד המלך. הוא ישב על הכיסא, טוב. אז כתוב עליו שלא הלך בדרכי אביו יהושפט, יהושפט זה הסבא שלו, כי אמו יועצתו להרע. עתליהו הייתה היועצת שלו, פסוק אומר, והיא יעצה לו להשחית. טוב, המסכן הזה, לא עברו שנים אחדות, בא יהוא בן נמשי, בינתיים אחאב מת, עלה יהוא בן נמשי, הרי יהוא הרג את כל זרע אחאב, שחט את כל הילדים שלו. אכזרי היה. הרג שם את כולם. אחרי זה בא, לא היה מספיק זה, בא הרג את אחזיהו ומשפחה עוד. הרג את אחזיהו המלך, הרג אותו גם. אז אחזיה הזה בן, אמרנו, בנו של יהורם, שיהורם הבן של יהושפט. אז אחזיה זה הבן של עתליה. עתליה ראתה שמת בנה, זה כמה פסוקים לפני ההפטרה שלנו. ראתה שהבן שלה מת, אמרה, מה עכשיו יחפשו מישהו אחר מזרע המלוכה של דוד? הרי יש עוד בני דודים, שניים ושלישיים, מזרע דוד המלך. הלכה הזאת היא המרשעת עתליה, הרגה ושחתה את כל זרע דוד המלך. עכשיו למה? שואלים למה? מותר לשאול למה. גמרה שואלת, תשמעו מה הגמרה אומרת. הגמרה אומרת שדוד המלך כשברח משאול, שאול רצה להרוג אותו. לאן הוא הלך? לנוב עיר הכהנים. הלך לבית אחימלך. 78 כהנים היו שם. ואז הלך דואג האדומי, רשע היה. ראש סנהדרין, אבל מעשיו לא טובים. הלך וסיפר לשאול שבא דוד לבית אחימלך. דוד לא היה צריך ללכת לאחימלך, הוא היה צריך לברוח למקום אחר. הוא הלך לבית אחימלך, אחימלך נתן לו אוכל וכיבד אותו כבוד גדול, נתן לו לחם איתו בדרך ושתייה וכל מה שצריך, וגם החרב שהרג בה את גוליית לקח אותה ונתן לו אותה לדוד. שאול רודף את דוד, הוא קורא לו מורד במלכות, איך אומרים, הקונקרציה שלו, שנראה, הוא מפחד שהוא צריך לתת לו את הכסף, אז הוא רודף אותו, יש לו רדיפה ממנו. שמע שאחימלך נתן לדוד לאכול ולשתות, בא בשצף קצף והרג את אחימלך ואת כל נוב עיר הכהנים. והיה שם ילד אחד קטן שקראו לו אביתר, הוא ברח ובא אצל דוד. אומרת הגמרא, יש לו מזל לדוד המלך. אמר רב יהודה, אמר רב, אלמלא לא השתייר אביתר לאחימלך, אם גם אביתר היה מת, אז כל הזרע של דוד היו נהרגים. מידה כנגד מידה. אפילו שהוא לא עשה כלום, דוד לא עשה כלום, אבל בגללו זה קרה, כי הוא ברח והסתתר בבית אחימלך. היה לו לחשוב שהוא מסכן אותם, אז הוא סיכן את כולם חוץ מילד. גם הוא ככה נהיה לו הזרע שלו. הנה כעת הגענו ההפטרה שלנו, כולם הושמדו ונשאר רק ילד אחד קטן, תכף נגיע אליו. אז הגמרא אומרת, היה נשאר מזרע דוד שריד ופליט. נשאר פה אביתר, כאן נשאר יואש. זה יואש, עליו מדבר כעת ההפטרה. עכשיו עתליה הרגע, אני חוזר לעתליה, תוציא ביתו של אחאב, רוצחת, שופכת דמים מאין כמוה, חשפה גדולה, עובדת עבודה זרה, הרגע את כל זרע המלוכה. אבל תראו את הקדוש ברוך הוא מבפנים שולח תמיד שלהם, ופה תראו את יד השם. הייתה שם צדקת אחת, תשמעו מה קראו לה, יהושבעת, דודה שלו של יואש, היא אחותו של יהורם, היא כאילו בת חורגת של עתליה, היא הבת של עתליה, בת חורגת. זאת יהושבעת, ביתו של יהורם, היא נכדה של יהושפת המלך. זאת רצה ולקחה את יואש, הוא היה תינוק בין חודשים ספורים, ארבעה חודשים, ושומרים שישה חודשים, תינוק, לקחה אותו והחביאה אותו. עכשיו היא תחביא אותו, זאת העתליה, יש לה קגב בכל מקום, והיא תשיג אותו והיא תהרוג אותו. יהושבעת הזאת, אמרנו לכם שהיא ביתו של יהורם, הייתה נשואה לכהן הגדול, יהוידע הכהן הגדול. יש מי שפעם היה בצפת, למטה בבית החיים ממול יש שביל שמוליך שמאלה לכיוון מערב, שביל, יש שם איזה פארק נטעו לזכר השואה, הרוגי השואה. אחרי זה יש עוד, תמשיכו עוד איזה חצי קילומטר ברגל, יש קבר של רבי חוטפית הטורגמן, משם הולכים עוד, יש איזה חץ וואדי שיורד לכיוון הוואדי הזה שיורד, איך קוראים לו? למירון. הוואדי הזה שמוליך עד מירון, הזה שם למטה יש איזה סלע אחד ענק ענק, סלע ענק, מתחת הסלע קבר יהוידע הכהן. זה הוא יהוידע הכהן שאנחנו מדברים עליו. אשתו יהושבעת, זאת יחביאה את יואש, הוא היה תינוק. הלכה לבעלה, אמר בעלה, אין ברירה, נחביא אותו בבית המקדש, בבית קודש הקודשים. שם בטוח התליה לא תגיע, אבל אסור להיכנס. בקודש הקודשים היה נכנס כהן גדול, שלא בזמן, היה מת במקום. או לא רק זה, אם היה נכנס ביום הכיפורים וחושב מחשבה אחרת, מת. בבית שני הרבה פעמים הוציאו אותם מתים. אז מה היו עושים? היו קושרים להם שלשלת זהב ברגל, ואם הכהן היה מתעכב אז היו גוררים אותו, שחים אותו, כאילו אסור להיכנס, מי שיכנס גם הוא ימות. אז מה, אחד אחרי שני ימות הוא חסר שלום, משחים אותו, מוצאים את הגבייה שלו. חיוסי. והוא, אם היה מתעכב, למה לפעמים היה רואה שהתפילה לא עולה? כי הענן, היה שם ענן, היה מרגיש שהשם שומע את התפילה. כשהיה רואה שעדיין אין, יש כתרוק, אז היה מנענע במעיד שלו, והפעמונים היו מצלצלים, ישראל בחוץ יודעים שהוא חי, והוא מבקש, תתפללו, הצועקים כולם לקדוש ברוך הוא, בוכים. ואז הגזרות היו מתבטלות, והתפילה הייתה עולה, והיה יוצא בשלום. אז סכנה, בית קודש הקודשים, בא יהוידע הכהן, אמר, בשביל להציל זרע דוד, אחרת מאיפה יבוא משיח צדקנו? נציל אותו, נכניס אותו לתוך בית קודש הקודשים. והיה, רבותינו אומרים, היה מתי שהיה ימי הקיץ והיה ימי החורף. היו מניחים אותו שם, יש בלשכות ויש בעזרה בפנים. היו מכניסים אותו, שם אותו בתוך תיבה, תלו תיבה שם על הכותל של בית המקדש, קודש הקודשים, והכהן הגדול הרי יהוידע, הכהן הוא היה נכנס שם. הוא נקרא כמו דוד שלו, לא יהוא, זאת יהוא שבעת, היא דודה שלו של יואש יוצא. היא הדודה שלו, כי היא, אמרנו לכם, יהוא שבעת הייתה בת יהורם. היא אחות אביו של התינוק הזה. מה תעשה? אחיה מת, אחיה לא היה בסדר, אבל היא צדקת. היא אשתו של הכהן הגדול. אז עשתה יד אחת עם בעלה, בעלה החביא אותו לתוך בית קודש הקודשים, ומביאים לו שם אוכל, שם היו מטפלים בו, 6 שנים תמימות. עד שהיה בגיל 7. עד שהיה בגיל 7. ואז זה ההפטרה. בואו נראה כאן, נלך קדימה עם ההפטרה ונבין מה שהיה פה. ויכרות יהוידע את הברית בין השם ובין מה קרה, הרי 7 שנים, יהוידע אסף את כל המנהיגים של היהודים, ואמר, עד מתי זאת עתליה שולטת? כי עתליה נהייתה מלכה. היא הכתירה את עצמה כמלכה. ומתי אישה הופכת להיות מלכה, ולראה זה, אוי לדור שאישה שולטת עליו. ובזוהר הקדוש פרשת חלקה, אומר הזוהר, אוי ואבוי לעולם ביום שאישה מנהיגה אותו. ביום שאישה עומדת בראש שלטון או ממשלה, אותו עם הולך כצון בטבח. זה קרה לנו במלחמת יום הכיפורים. דברי נבואה ממש של הזוהר הקדוש. מעריך שם. והקדוש ברוך הוא ברא כל אחד עם התפקיד שלו. אין לנו לעשות פה ערבוביה ובלגן בזה. עכשיו יהוידע, אמר, אף מתי זאת המרשעת שולטת, בואו נארגן יחד ונמליך את יואש. גילה להם שיואש בחיים. הם חשבו שאין מזרע דוד אף אחד. היא עתליה חיפשה, לא מצאה את יואש. חשבה שבטח, בתוך כדי ההרק, גם הוא נהרס. אז בא יהוידע, קראת ברית, זה נשבעו. בין השם ובין המלך, ובין העם, להיות לעם לשם, ובין המלך ובין העם. ויבואו כל העם הארץ ואת הבעל. את הבעל ההיא בנתה כנסייה ענקית בירושלים, והיו משתערים שם הפסף. ויתצו את מצרחותה, ואצל המה שיבלו היתר, בקרוב כל עבודה זרה שיש בארץ ישראל היא רצון. ואת מתן כהן הבעל, היה להם גם אחד, כהן הבעל, מינו אותו כהן, יענו רבי. רפורמי, היהדות המתקדמת עליו. הרגו לפני המזבחות, ויעשם הכהן פקודות על בית השם. ויקח את שרי המאות ואת הקריב ואת הרצים ואת כל עם הארץ, ויורידו את המלך בית השם. ויבואו דרך שער הרצים בית המלך, וישב על כיסא המלכים. את מי הביא? את יואש, בגיל 7. וישמח כל עם הארץ והעיר שקטה, ואת עתליה המיתו בחרב בית המלך. ראו ככה אמר, שאם תיכנס, היא תצעק, תגיד, מה זה? את מי הבאתם לפה? פתאום ראה את יואש, נראה חושך בעיניים. אז אמרו, קשר, 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 היה לזה סיסמה, עושים הפיכה. עשו קשר, והרגו אותה, וכן יודו כל איזה משהו. עכשיו הוא היה בגיל 7, למה דווקא בגיל 7? אתם אומרים, שאין לו לאדם להבחין בין טוב לבין רע עד שיהיה בן 7. מה זה בן 7? לא חייב להיות 7 מלא, שיום אומרים יום הולדת 7, לא. מרגע שגמר 6, הוא החל להיכנס לשנה השביעית, הוא קונה שכל. ילד כזה אנחנו עושים אותו, מצפים אותו לזימון. קבינה, קטן, משנה. קטן יודע למי מברכים, מזמנים עליו. עכשיו אנחנו שני מבוגרים, אוכלים. מגיל בר מצווה ומעלה. ואין לנו שלישי לזימון, יש ילד בגיל 6, זה מצטרף לזימון. 6 פלוס, עבר 6. זה נקרא בין 7 השנים, שאז ממקרו ממקר, בעיני העולם הזה, יש לו שכל. גם אמרו רבותינו, אז יש לו יצר רע ויצר, יצר טוב עדיין לא, אבל יצר רע שלם. למה? נחש כמה מתעבר לשבע שנים. זה הנחש יצר הרע, שנה שביעית הוא מלא. כנגד ימי שנותן בהם 70 שנה, וימי גבולות 80 שנה. שבע זה קודש, כמו שמיטה. גם כאן, יואש, קראו לו יהואש. בקיצור, קראו לו יואש המלך. הוא היה לו שכל, שם אותו מלך. ושם אמו, כך אומר הפסוק, בן שבע שנים יואש ומותחו. בשנת שבע הוא מלך יואש, ו-40 שנה מלך בירושלים, ושם אמו צביה מבאר שרע. מה נכנס? פתאום אמא שלו, מתי כותבים את שם האמא? והאמא שלו הייתה צדקת, אביו לא היה כל כך. ואביו, אמרנו זה אחזיהו, הוא הלך בעיצה של האמא שלו עתליה, אז לא הצליח, באמת, אמרנו בגיל 40. בא בן שלו יואש, הוא היה כמו אמא שלו צדיקה. אמא שלו זה אישה פשוטה מבאר שבע, תושבת באר שבע, צביה מבאר שבע. למה אמר בשם אמו צביה באר שבע? הגמרא אומרת, שימו לב, הגמרא אומרת דבר חכם מאוד, הצדיקים שמם קודם להם, הרשעים הם קודמים לשמם. מה פירוש? הצדיק הוא כל דבר שבא לעשות, אפילו יש לו איזה יצר או איזה תאווה, הוא דואג, מה יהיה עם השם הטוב שלי? מה יגידו עליי? אבל הרשע לא אכפת לו, הוא קודם תן אכול ושתן, בעדיין נסתדר, אנחנו מה יגידו, זה לא משנה מה יגידו. עד מחר ישכחו, הרי ככה הם הפוליטיקאים עושים, מוכרים, קונים, אבל הוא אומר, זה הציבור יש לו זיכרון קצר. אומרת הגמרא, תראה כתוב, ראי איש אחד מן הרמתיים צופים לארך להם, הוא שמו אלקנה. כתוב, הוא שמו אלקנה. אבל אצל נבל הכרמלי כתוב, נבל שמו. אצל הצדיק כתוב, הוא שמו אלקנה. גם כאן, בשם אמו, צביה. קודם שם, אחר כך מה היא? השם קודם לא. הצדיק תמיד דואג, מה יהיה עם השם שלי? אני אקלקל את השם שלי. אז אכפת לו. טוב שם משם אל טוב. אבל הרשע לא אכפת לו משמו. הוא העיקר, תן, תמדה את הבטן, מה שיהיה, יהיה אחריי, יכול לשתה, כי מחר נמות. אז זה אמר לשם אמו צביה מבאר שבע. ולכן זכה שהיה צדיק. ואז עשה יואש, הפסוק אומר, ויעש יואש הישר בעיני אדוני כל ימיו, אשר הוראו יהוידע הכהן. הוא היה צדיק ועשה תורה. ואז מה עשה אחר כך? הגמרא אומרת יותר מזה, בן שבע המלך, שמלך ידוע היה שופט, גם הוא שופט עליון, ולא רק שופט עליון, הוא ראש לכל השופטים. עכשיו בגיל שבע יכול לשפוט פחות בר מצווה. בשולחן הערוך כתוב, לא ממנים דיין עד שיהיה בן 30. בן 30 יש לו כבר מספיק יישוב דעת ושיקול דעת רציני, שיכול כבר עם ניסיון שרחש לו בחיים לדעת לשתוק. אבל בזמנם היו שופטים כבר בגיל בר מצווה, היו יותר פיקחים וחכמים. אבל עדיין בגיל שבע, אומרת הגמרא, כזה צדיק היה יואש, כשהוא גדל הלך פתח את כל הפסקי דין שהוא פסק מגיל שבע עד בר מצווה, ואת כל מי שהוא חייב כסף אפילו שחייב אותו על פי הצדק שילם לו חזרה. אמר, אני לא היה לי סמכות לנהל משפט, כיוון שהייתי בגיל שבע, החזיר, כזה חסיד היה. עכשיו, אבל, שימו לב, זה לא נגמר הסיפור הזה. יש הרבה הרבה מוסר הזכר בכל העניין הזה. פסוק אומר שהוא עשה ישר, אחר כך למה הוא מזכיר את ההפטרה הזאת? מה זה קשור אלינו? כתוב אחר כך, ויהי, בשנת 23 שנה למלך יואש לחזקו הכהנים את בדק הבית. ויקרא המלך יואש ליהוידע הכהן ולכהנים ויאמר עליהם, מדוע אינכם מחזקים את בדק הבית? את בית המקדש היו כל פעם משפצים. אגב, זה גם היה קשור אליו. כשהוא שמו אותו בבית המקדש, בתוך בית קודש הקודשים, למה דווקא בגיל שבע נאלצו להוציא אותו? תחקור את בר מצווה. אלא, אחת לשבע שנים, כמו לה אומרת, היו נכנסים לבית קודש הקודשים בשפץ. עכשיו דרך אגב, בית קודש הקודשים בונים אותו. צריך לסייד, לצבוע, תקן את הגג, נכון? נכון, אבל מה תגידי? נס, אבל הקדוש ברוך הוא לא תמיד עושה ניסים. הוא קודם עושה על הפשט. אתה תעשה בדרך הטבע. מה שאתה לא יכול בדרך הטבע, אני אעשה לך בדרך נס. ככה אומר הקדוש ברוך הוא. עכשיו, בית המקדש צריך לשפץ אותו, צריך לצבוע אותו. מה עושים? מה עשה? אז אחת לשבע שנים היו נכנסים אומנים לבית קודש הקודשים. עכשיו, איך מותר להיכנס? הרי נכנס כהן גדול, לא מזמן מת. היו משלשלים, הגמרא אומרת, תיבות מהגן, דרך חלונות עם חבלים. היו עם חבלים, משלשלים, בדרך האוויר הם לא יורדים על הקרקע, אז מותר. והיו צובעים, מתקנים, מה שצריך לתקן, היו מתקנים. עכשיו יואש, היה מונח שם, היה שמור בתוך תיבה, יבוא הפועלים, יגלו אותו, יגלו אותו, יספרו לעתניהו, עתניהו טוב, אתה הרוג אותו. לכן בא יהוידע הכהן, אסף את כל ישראל ואמר להם, תשמעו את המנהיגים, קראת איתם ברית, יש יואש נמצא בחיים, בואו נציל אותו ונמליך אותו עלינו, וככה עשו. עכשיו עבר שנת 23 למלכו, הוא רואה שלא חזקו, אז קורא להם, אז אמר להם, אל תקחו כסף מאת מכריכם, כי לבדק הבית תיתנו. ואז מה עשה יהוידע? לקח ארון אחד, כוונת טבע, ארגז, ויקוף חור בדלתו, ויתן אותו אצל המזבח מימין. ובו איש בית השם, כל אחד אבל כקורבן, שם תרומה שמה, והכסף הזה הולך לבדק הבית, הוצאות של הבניין. למה? יכל לבוא איזה גביר אחד ולתת. לא, אני רוצה שזה יהיה עממי. כל אחד מישראל יזכה שיש לו חלק בדבר הזה. הנה עוד פעם, אחדות של עם ישראל. בית המקדש משפצים, מפארים, מכספי הציבור. שלכל אחד יהיה לו זכות לתת משהו. מסופר הנודע ביהודה אמר שלו. והגאון עצוב. הנודע ביהודה, רבנו יחזקאל לנדו, בחיי שמו. הוא פעם אחת בא אליו גבי של צדקה. אמר לו, אדוני הרב, יש חתן יתום שעומד להתחתן, אין לו אפילו אגורה אחת. כלום. אמר לו, בסדר, שב לידי תעשה חשבון. כמה הוצאות. עכשיו עשה חשבון. הדירות אז היו בזול. בית עשה חשבון 40 רובלים. דירה. אחר כך בגדים, חליפות, חול, שבת, חורף, קיץ, הכל, עוד 10 רובלים. אחר כך הוצאות החתונה, 20 רובלים. בקיצור, הוצאות של הקלה ככה, מתנות ככה צריך. עוד כל מיני הוצאות, הגיע 100 רובלים, עגול. כלומר, 100 רובלים נגמר, בסדר, חכה לי פה, אני מביא לך כסף. נכנס לחדר שלו, הוציא 95 רובלים, ונתן לו. תקן עליו הכפיים. יצא חשבון 100, מורב נותן לו בדיוק 95. עכשיו אולי זה 95, אם זה היה המן רוצה למחות את שמחה את זכר המלך, אבל מה עשו לזה? אז הרב אומר לו, יש לך מה לשאול? שאל אותי. אמר, סליחה שאני שואל, הרב פרשה לי, אם הרב כבר נותן, למה לא נתן 100? בדיוק זה אמר, תשמע, היצר הרע אמר לי, תיתן 100 דקות. ואני אמרתי ליצר הרע, אם עינת לא ייתן את הכל, שלא תתגאה עליי ותגיד, אני ריתנתי את החתן הזה ואני עשיתי ומישהו אחר לא. אמר לו, ראית בית הכנסת לפעמים בבן אדם צריך לקנות תיחת האחד. הגבי אומר, תיחת האחד 52. הוא כאן אחד עושה 101. הוא לא אומר 101, 101. דיר ברק, אל תריב איתי, אני לא אתן לך. למה? תגיד 101, ואם הוא יגיד 102, בסדר. אז תעלה מי שזה, תוותר לו. הרי, תיתן שגם מישהו אחר יעשה מצווה. לא הכל שלך. אבל יש אחד בא לבית הכנסת, קונה. יחד אחד, שלו. הקמה, גם שלו. אחר כך מפתיר, גם שלו. אחר כך מה יש שם? שירת הים, שירת התנור, שירת הערובה, מה שיש, הוא קונה, הכל, שלו. אחר כך איך הוא עושה? ראיתי פעם אחד עשה. פתחת אחד, בא לקחת הקמה, אז הוא לוקח, ביד אחת הוא מרים את הספר, ביד השנייה מזיז את הארון, זה לא מסתדר, אומר לו, סגור, סגור, והוא לוקח את ה... הוא צריך לעשות כל המצוות. לא, תן, אחד אתה, אחד הוא, אתה רוצה לקנות? מותר לך לקנות. תחלק! שאנשים יזכו. אמר לו רבי יהודה, אני לא רציתי את כל הכסף שלי. שאני אתן רק 95, עוד 5 משהו אחר אתן. עוד כמה אנשים יתנו, שיהיה לעוד אנשים חלק ושותפות במצווה. זה המעלה. מעלה שנהיה שותפים יחד. זה בא, ירדה הכהן אמר, נעשה שכולם יתנו. ואז מיד מה היה? והיה סופר המלך והכהן הגדול, ויצאו ויינו את הכסף הנמצא בית השם, ונתנו את הכסף המתוקן על ידי עושי המנקה המופקדים בית השם, ויוציאו לחדשי העץ ולבונים העושים בית השם, ולגודרים וחוצבי האבן לקנות עצים ואבני מחצב. למה אנחנו קוראים את כל זה? כי בבית המקדש, ואולי אולי ייפנה מי יודע מתי, אנחנו כל יום, רש"י כותב במסכת ראש השנה שבית המקדש יכול לרדת פתאום בין לילה מן השמיים מוכן, ואז אתה קם בבוקר והרי החדשות והם עיקרם ועיקרם תחילה, והרי החדשות בית המקדש ירד מן השמיים, נקודה. אין שאלות, אין תשובות. איך מגיעים? כנפיים, טסים, טיסה ישירה, ללא רמזורים, ללא פקקים, ישר לירושלים, כולם מגיעים. אז תאר לך, את המקדש פתאום ייבנה, אז אנחנו צריכים לתת מחצית השקל. תראי מחצית השקל, הפעם נותנים זכר במחצית השקל. אבל כשבית המקדש נבנה, זה מחצית השקל ממש. מה עושים מחצית השקל? משנה, מסכת שקלים. קודם, מי זה? קורבן ציבור. קורבן התמיד, עולה, מוסף שבת, כתורת, כל מה שהיה צריכים את המקדש, בגדי הכהנים, כל מה שהיה משל ציבור, מה שנשאר כסף, בנק הבית. מתקנים את המקדש, מוסיפים. זה אמר שיחיה מרן רבנו עובדיה יוסף תמיד דורש, אומר, כתוב בתפילה של חג, לא היה לאבותינו, אומר שמה, ונבד חקיבת החינה, כל הבדינה שלנו נכונו, הראינו בבניינו, שמחנו בתיקונו. מה זה הראינו בבניינו שמחנו בתיקונו? הראינו בבניינו, הוא נבנה מלמעלה מהשמיים. אז מה שמחנו בתיקונו? אז הוא אומר כך, שכשיבוא משיח ויגיד לנו שאת המקדש חומד ודדת, כולנו נהיה במתח. יבואו הרבה קבלנים ויגידו, אני רוצה לבנות את המקדש. תבואו לדחיקה לכם, אמר, שתוק אתה, יש לי תוכניות במגירה כבר 40 שנה, אצלי מחכה, אני רוצה לבנות בית המקדש. כל אחד יגיד, אני רוצה לעשות, אני רוצה לתת, אני רוצה. אבל מה עושים? בית המקדש יורד מן השמיים מוכן. מה עושה הקדוש ברוך הוא? מסעיר איזה דברים קטנים שגם אנחנו נעשה, שיהיה לנו הרגשה טובה שעשינו משהו. זאת אומרת, הראינו בבניינו, אתה בנית אותו, אבל שמחנו, תגנו זכות שנעשה איזה משהו. פה נוסיף איזה פרח, פה נוסיף איזה עוד איזה שלט, איזה דלת, איזה ציפוי, איזה עוד איזה בלטה, עוד איזה קרמיקה, עוד איזה דבר יפה, מפואר. שמחנו בתיקונו. לא, זה השם שכיבתך לתוכו. אז ככה, בית המקדש נבנה. אז למה? שיהיה לנו חלק בזה. אבל יואש המלך, תראו מה קרה אחר כך, שימו לב רבותיי. מראה אומרת, ככה הפסוק אומר, אחרי זמן שהיה יואש מלך בזמנו, מראה אומרת, מת ירוידע הכהן, ירוידע היה זקן. הרי הוא יואש היה תינוק, כשירוידע היה כהן גדול. ויואש האריך ימים. יהוידע היה זקן, מת. זה יהוידע הכהן, שמעת לכם שקבור בצפת. הבן שלו היה כהן גדול במקומו. מה קראו לבן שלו? הנביא זכריהו. זכריהו הנביא. והוא אגב קבור בירושלים, בהר הזיתים. הפירמידה הזאת שיש ליד יד אבשלום, בהר הזיתים למטה, זה קברו של זכריהו הנביא. זכריהו הנביא ראה שבזמנו אחרי שמת יהוידע הכהן התחילו העם לעבוד עבודה זרה. ומה היה? שימו לב מה קרה. תראו כמה צריך להיזהר. אמר התנא, אל תאמן בעצמך עד יום מותך. באו אנשים טיפשים משרי יהודה ואמרו לו ליואש המלך, יואש יואש, אפשר כהן גדול נכנס לבית המקדש פעם אחת בשנה ואימה ביראה ברנת ובזיע, ואם הוא יזוז ימינה או שמאלה מיד מת. אתה היית 6.5 שנים בבית המקדש ולא קרה לך כלום, בטח אתה אלוהים. ככה אמרו לו, מי יודע מי אתה? ולאט לאט הכנסו לו הדברים בתוך הראש, חלחלו בפנים והתחילו לעבוד אותו, ככתוב גם בדברי הימים. היו עובדים אותו, מקריבים לו קורבן, משתחווים לו, עשו אותו אלוה, את יואש המלך. זכריה בנו של יהוידע הוא נביא אמת, הוא לא יכול לסבול, הוא רואה עובדים בן אדם, עושים ממנו אלוה, לצעוק. בא הוכיח את העם, לא שמעו לו. יום כיפור היו 2 מיליון יהודים בבית המקדש בהר הבית. 2 מיליון יהודים. מי יודע אם לא עכשיו אנחנו משלמים על זה, זה שהר הבית מסור בידי הישמעאלים, כפרה על כל מה שעשינו אז. 2 מיליון יהודים באו בהר הבית ביום הכיפורים. עומד זכריהו הנביא על סלע וצועק ביום כיפור ערב שבת. אומר להם, תדעו, אתם עובדים עבודה זרה, אסור להשתחוות למלך, הוא בשר ודם, הוא יילוד אישה, אנחנו יהודים, קראנו בתורה, לא יהיה לך אלוהים אחרים על פניי. מה זה לא יהיה לך אלוהים אחרים על פניי? למדנו שבוע שעבר, שאפילו התשים מתווך בינך לבין הקדוש ברוך הוא, תתפלל עליו ישיר. מה עשו? זרקו עליו אבנים, ויואש המלך אמר, תהרגו אותו. יואש. והפסוק אומר, תראו מה אומר הפסוק, ולא זכר יואש המלך החסד אשר עשה יהוידע אביו עמו. הלו אתה היית בסכנה, שהיית תינוק צוטיק, עוד לא פתחת את העיניים, אבא שלו של הנביא הזה הציל אותך, שם אותך בבית המקדש ושמר עליך, עכשיו ככה אתה עושה לבן שלו אחרי שמת יהוידע הכהן? ויהרוג את בנו. ובמותו אמר, ירא השם וידרוש. מי זכריה? הוא אמר, אתם הורגים אותי? תיזהרו, יבוא יום נקם. לא עברה שנה, אומרת הגמרא, מיד בפסוק כתוב, הרגו אותו את יואש בעצמו. הרי שנה נהרג, שנציל. ועד היום משלמים על זה, שזכריה הנביא נהרג, ובגללו נהרגו, אומרת הגמרא בגיטין, 94 ריבו יהודים, 940 אלף איש, נבוזר אדם רב טבחים שפר על, על האבן הנביא. עבר יותר מ-100 שנים ממותו של זכריהו הנביא, אדם שלו היה מפעפע שם איפה שהריבו אותו. נכון, לא קברו אותו בהר הזיתים, בתחת להר הבית. ואדם, במקום שהוא נרצח, זה היה בהר הבית בעצמו. בא נבוזר אדם, רואה דם מפעפע. ומה זה? אומרים לו, זה דם של כבשים קורבנות ששחטנו. הביא כבשים שוחט, זה לא אותו דבר, אבל לא יכול להיות. הביא עגלים, לא אותו דבר. תיישים, עזים, לא אותו דבר. אמר, אני יודע. התחיל לקחת תינוקות, שוחט, לקח אנשים, שחט, כהנים, זקנים, זקנות, צעירים, בחורים, בתולות. אמר להם, אם לא תגידו לי את האמת, תהרוג את כולכם. אמרו לו, היה לנו נביא, והרגנו אותו. אמר, אני יודע איך לחייס אותו. תחיל להרוג. אחרי שהרג 940 אלף איש, זה נירון קסה. אמר לו, זכריה, זכריה, נבוזרדן, סליחה, נבוזרדן רב טבחים. טובים שבהם הרגתי, אתה רוצה שתהרוג את כולם? נח אדם, עצר. אמרה אומרת, שדם שנרצח, הוא תוסס, הוא לא שותק בקבר. מתי הוא שותק? כשהרוצח מת, אז הוא נרגע. הרמב"ם כותב, היה מעשה בזמנו, אישה אחת, לא עליכם, עכשיו אחד לא ידע עצבות כאלה, שני הבנים שלה רבו, אחד הרג את השני. רק הכוס, והיה הדם של הנרצח בכוס. וכל בוקר שהייתה קמה, מסתכלת ורואה שהדם תוסס בפנים, כאילו יש בו גזים. כל יום. יום אחד קמה, ראתה אדם שקט. אמרה זהו, קראה את בגדיה, עכשיו הבן השני מת. וככה נודע לה, באותו יום נהרג הבן השני, הרוצח נהרג, אז נרגע. כי הפסוק אומר, ולארץ לא ישופך, לא יחופר, לדם אשר שופך בא, כי אם בדם שופך הוא של מרחם. אז יואש, הוא הרג את זכריהו. אחרי זה, תראו אחר כך מה כתוב, בהמשך היה, למה הוא הרג אותו? הרי בזמנו לפני כן היה יואב ובניהו ובני הידע. יואב היה שר צבא שלמה המלך, לפני כן שר צבא של דוד, שר צבא של שלמה. והוא, בניהו, הלך והרג אותו. ציווה עליו לא לצאת מירושלים. הוא יצא, לקח אותו מעקרנות המזבח והרג אותו. מי הרג את מי? בניהו הרג את יואב. יואב בא בגלגול יואש, יואב זה יואש, בבית פשי מתחלפות בעת בש, בניהו בזכריהו, וחיפר על זה, שם רחם. זה היה מעשה. עכשיו, מפה למדנו איך מידה כנגד מידה לא באתה. עכשיו יש שאלה אחת, הפתרה, כתוב, ולא יחשבו עם האנשים, ולא יחשבו את האנשים אשר ייתנו את הכסף על ידם לתת לעושי המלאכה, כי באמונה הם עושים. זאת אומרת, לא צריכים לתת דין וחשבון. למה? להפך, אנחנו יודעים צריך לתת דין וחשבון. כתוב, אלה פיקודי המשכן, משכן העדות, אשר פוקד על פי משה. משה רבנו, שעשה תרומות לבניין המשכן, מסע חשבון. הגמרא אומרת, גם הוא שכח. ובת קול יצאה השכינה וצעקה, ואת הערב הוא 775 עשה אבבים לעמודים, הוא ראה עוד כבר מולו. זה אבבים שעשה לעמודים. שראה את זה משה, והקדוש ברוך הוא צעק, ואת הערב, הנשאר עוד יתרה של 1775, ואת הערב הוא 775 עשה אבבים לעמודים. אז למה לא יחשבו, תרצו, משה שעשה את המשכן, זה היה נייד. דבר נייד, מטלטלים ושר להעלים, צריך לתת דין וחשבון. אבל כאן זה בניין, בניין מחובר לקרקע, אז כל אחד רואה, הנה קיר והנה עוד קיר, והנה בית והנה ארון והנה שולחן, כל החפצים מונחים שם בפניהם. אז כבר זה דברים קבועים, לא יחשבו, אבל שזה דברים הוצאות שוטפות, צריך לתת דין וחשבון. ככה הלכה שכל קופה ציבורית, כאן אמרנו, מה אומר, זה דבר כתוב בתורה, ובנביאים ובכתובים. בתורה כתוב, ייתן נקיים מהשם ומישראל. צריך אדם, כל בעל תפקיד ציבורי, להיות שקוף, להראות את כל ההכנסות וההוצאות. זה ולא יחשבו את השקיע באמונה הם עושים. אומנם כתוב שאסור לספור, כי ספירה גורמת חלילה שישלוט עין הרע, אבל בכל זאת אמרו רבותינו שחשבון, דין לחשבון, לצאת את החובה, סופרים. רק לא כל פעם יספור. אם אדם יש לו קופה בחנות, אז כל שעה רץ לקופה לראות מה עם הקופה. דווקא יצר הרע יבוא וחס ושלום. אבל בסוף היום, נגיד, צריך לעשות חשבון, ספירת מדי או לעשות חשבון של הקופה, זה משהו אחר. צריך לעשות הקופה, זה יעשה. אבל לא כל רגע, כל שעה ילך יעשה חשבונות, זה לא טוב. שלא ישלוט בזיינה, כי אין הדרכה מצויה. לא בדבר המדוד, ולא בדבר הספור, ולא בדבר המנוי, אלא בדבר הסמוי מנעי. זה, מכאן עמדנו, שזה היה המעשה של של יואש. עוד דבר אחד לפני שנסיים, כתוב במדרש, כתוב שאלו את שלמה המלך, עד איכן כוחה של צדקה? אמר להם, שאלו את דוד. דוד אמר, פיזה נתן לעליונים, שתקתו עומדת לעד, קרנו תרו בכבוד. שימו לב מה הגמרא אומרת כאן, דבר פרק. הגמרא אומרת שהקדוש ברוך הוא לא חפץ בבניינים, באבנים, חפץ באנשים. יש מעשה עם רבי טרפון, בקבלה נובעה שפעם תרבו איזה תרומה והגיע המטרפון לאיזה עיר והראו לו איזה בניין שבנו מכספי הציבור. אמרו אותו, איזה בניין מפואר, גובה, שייש, איזה קומות, איזה כיפות, איזה תאורה. מה הוא ענה להם? מי בנה את זה? אמרו לו, אבותינו, אנחנו אנשי העיר, תראה איזה בית מפואר בנינו. אמר להם, אוי, כמה נפשות קברתם בבניין הזה. מה קברנו? אמר להם, מי יודע כמה עניים מסכנים שאין להם לאכול. במקום לתת להם ולפרנס אותם, אתם מוצאתם את הכסף על לוקסוס. אם באמת פרנסתם את כל העניים ואחרי זה נשארה לכם יתרה, עוד רציתם לעשות בער, עלינו סגלה, כמה אתם תעשו בבריאות. אבל כשיש עניים, יש מסכנים. זה דוד המלך, אומרת הגמרא, מה היה עם דוד? בזמן שני רעב הוא אסף לפני כן אוצרות בשביל לבנות בית המקדש. הוא הכין את כל הזהב והכסף. היה רעב, אמרו לו, דוד, תן עניים. אמר, לא, אני לא רוצה לעניים. אני צריך את הכסף הזה לבית המקדש, זה כסף סגור של בית המקדש. אמר לו, צודק, לא נכון. פיזר נתן לאביונים, צריך לתן. כתוב אומרת לעם. הוא רצה כאן לא תרום בכבוד, שיהיה לו כבוד שיהיה לו את המקדש, וכך הוא לא זכה שהוא לא הוא בנה את המקדש. בא שלמה והוא בנה. כמו שאמרה רבתה אומרת, מה זה במונבז המלך? שאבותיו, כל מלך שהיה עולה לשלטון, היה צריך כל שנה יתרה של התקציב לשמור באוצר. ככה היו הולכים ועושים רזרבות, רזרבות, רזרבות של כסף. בא מונבז המלך, היה שנת רעה, פתח את כל האוצרות, כל הרזרבות, חילק ונתן לעניים לאכול. אמרו לו, כל מה שאבותיך אספו, אתה מפזר? אבותיך הכניסו, אתה מוציא. אמר להם, מה אתם מדברים? אבותיי גנזו למטה, אני גונז למעלה. הם אספו פה במרתפים של כאן. אני אוסף במרתפים של למעלה. אבותיי נתנו למי? נתנו את זה לעכברים שיוכלו את זה. שמו את זה פה במחטפים, אני נותן לאנשים. וכאן עמדנו יותר מצווה שאדם יעשה חסד עם אנשים. לכן גם בימים האלה רבותיי, בתקופה הקשה הזאת, שאדם מאכיל עניים על שולחנו, שאדם דואג גם בצד העניים, לתלמידי חכמים, לבני תורה, כל מקום שיש שם תורה, כמו כאן, בית המדרש הזה, יש שיבה, כולל, שעושים תורה, לתרום בכל מקום שיש שם תורה לעניים, אין כמו צדקה שהיא עומדת והיא תגן והיא מגנה. ובעזרת השם קיים בנו בקרוב הפסוק, ציון במשפט תיפדה ושביה בצדקה יזכו וימצאו, ויהיה שבת שלום וראש חודש טוב ומבורך.